דף קופה עם ב' עמוד א', שורה שלישית מלמעלה. אומרת הגמרא, אמר לו רבה ברב שילה להנו כתבי שטרה הקנייתה. כי כתבו שטרה הקנייתה, ידיתו יומה דקניתו בי כתבו. ואילו כתבו יומה דקיימתו בי כהיכה דלא מתחזה כשקרה. אומר רבה ברב שילה לאותם סופרים שכותבים שטר הקנייה, שטר הקנייה זה שטר קניין, כמו שהרשב"א מבאר, או שמדובר פה בשטרי מתנה שאין בהם אחריות נכסים, ומכיוון שאין בזה אחריות נכסים אז אין לנו בעיה שיבואו לטרוף מלקוחות, ואפילו אם מדובר פה בשטרי מחר שכתב בהם אחריות נכסים, אבל מכיוון שהמצב הזה הוא מצב חוקי, אז לא מפריע לנו הבקשה של רב הבר ששום. דהיינו, הדברים הם כך. אנחנו בעיקרון דיברנו עד היום שלכתוב שטר מוקדם זה דבר אסור. שטרי חוב המוקדמים פסולים, המאוחרים כשרים. למה מוקדמים פסולים? כי הוא יבוא לטרוף מלקוחות שלא קדים. הוא עשה מחר בתשרי והוא כותב שזה נמכר בשנה קודם בניסה, ואז יש לו חצי שנה שיכול לבוא ולטרוף מלקוחות שלא קדים. זה הבעיה של שטר מוקדם. אומר להם רב הבר ששום, דעו לכם שיש אפשרות לכתוב שטר מוקדם בהנחה שאני יודע בוודאות את היום שבו נעשה הקניין. זאת אומרת שאם הקניין נעשה בפני עדים, היו שני עדים שראו את המעשה קניין, אין לי שום בעיה לעמוד בסיוון ולכתוב שטר על ניסן, כי בניסן באמת היה התאריך שבו היה הקניין. והגמרא מסבירה, זאת אומרת מסביר הרשב"ם, אם מדובר בשטרי מתנה בכלל אין לי בעיה. מה הבעיה בשטר מתנה? הרי זה דבר ללא אחריות, אז מה אכפת לי שהוא כתב כאילו הוא נתן את המתנה בניסן? איפה תהיה הנפקמינה? הוא נתן את המתנה בניסן ואנחנו נמצאים עכשיו בסיוון, ובאמת הרי הקניין נעשה בניסן, אז אין לנו שום בעיה. הרי ממילא באים לקחת מלקוחות, גם אם יקחו ממקבל המתנה את המתנה הוא לא חוזר אצל הלקוחות, כך זה לא נפקא מינה. ואפילו בשטרי מחר שיש בהם אחריות נכסים, וכאן אנחנו משתמשים בחילוק שאומרת הגמרא בחזקת הבתים בדף מ"א, הגמרא מחלקת בין שטר מחר לשטר הלוואה. אנחנו יודעים, וכך דיברנו כל הזמן, שבעצם כשיש לנו עדים שראו מעשה הלוואה, העדים האלה לא מוציאים קול. כי הכלל אומר, מן דייזיס בצנאה יזיס. אדם שלוקח הלוואה, הוא משתדל לעשות את זה בשקט. הלוואה בדרך כלל אדם לוקח כי חסר לו. והוא לא מעוניין שידעו ברחוב שחסר לו. אז הוא לוקח הלוואה. ומכיוון שכן, העדים גם לא מוציאים קול, אלא אם כן, מלווה בשטר. מלווה בשטר, כשעדים נמצאים על שטר, שטר זה דבר שיש לו קול. ומכיוון שכן, אז אין לנו בעיה, כי כולם יודעים, ולא יבואו לקחת מלקוחות שלא קדים. מי שקונה ממנו עכשיו קרקע יודע שהוא בעל חוב, יודע שיש עליו איזה מלווה. פה אנחנו באים ואומרים שאם אדם נמצא בסיוון והוא יכתוב את זמן ההלוואה שבאמת זה היה בניסן, יבוא לקחת מלקוחות שלא קדים, כי יחשב פה שכאילו יצא הכל מניסן, ומי שקנה את הקרקע הזאת באייר יבוא מחר המלווה ויתרוף ממנו את הקרקע. זה אי אפשר. בשטרי מחר עליבא דאמת גם עדים בלבד מוצאים קול, לא צריך שטר. אז בעצם הדבר שבניסן התבצעה העסקה בפני עדים, הדבר מפורסם. אז זה שעכשיו באים הסופרים וכותבים שטר על ניסן, שזה באמת הזמן של הקניין, אין בזה שום תקלה, כי הקול כבר יצא, לא צריך את השטר בשביל להוציא את הקול. לכן כשאתם כותבים שטר מתנה שאין בו אחריות, או שטר מחר אפילו שיש בו אחריות, תכתפו את הזמן האמיתי שבו יתבצע קניין, אפילו שלמעשה אנחנו נמצאים אחרי וזה נראה כשטר מוקדם. אבל בשטרי הלוואה, כפי שאמרנו, זה בלתי אפשרי. וכמו שהרשב"ם פה מאוד מעריך ומזכיר את הגמרא, אפילו נחתם ביום ונחתם בלילה פסול, הרשב"ם מביא גם את שיטת הרבינו חננאל, וזו גם שיטתו של רש"י שחולקים עם הרשב"ם, והם סוברים שגם בשטר הלוואה, אם זה שטר שנעשה, הלוואה שנעשה על ידי קניין סודר, אם קלו מידם, כן אפשר לכתוב הזמן מוקדם, הרשב"ם לא מקבל את הדברים. כן אנחנו יודעים דבר אחר. אם אבל, אנחנו לא יודעים במדויק מתי נעשתה הקניין. אנחנו יודעים שזה בעשור ניסן, זה ודאי היה לפני יער. אי אפשר לכתוב עכשיו בסיוון את היום האחרון של חודש ניסן בערך, כי ודאי שזה היה באזור הזה. למה? כי פה אנחנו חוששים למכווה כשיקרא, כיוון שזה לא זמן הקניין באמת. וזה גם לא זמן כתיבת השטר בפועל, את זה אנחנו לא רוצים. ולכן בחיי גבלה אנחנו באים ואומרים, זה לא. עוד אומרת הגמרא. אמר לו רב לספרי, וכן אמר לו רב הונה לספרי. כי קיימיתו בשילו כתבו שילי. ואף על גב דמסירן לחומילי בהיני. וכי קיימיתו בהיני כתבו בהיני. ואף על גב דמסירן לחומילי בשילי. עוד אומרת הגמרא, יש דין נוסף. אנחנו מדברים על סוף, על מקום. הווה אומר, כמו שבתוספות מבואר, תוספות מזכיר על סמך הגמרא במסכת ביצה, הילי ושילי זה מקומות סמוכים זה לזה, הימי ושילי זה מקום סמוך למקום. בשבת אפשר ללכת ממקום למקום, זה בתוך אותו תחום שבת, דהיינו אפילו במקומות כל כך קרובים. בא לך בן אדם תושב הימי או תושב שילי, לא משנה, ומבקש ממך לכתוב שטר, בפועל אתה לא עושה את זה בעיירה הזו, אלא אתה הולך לעיירה השנייה ושם אתה מבצע את כתיבת השטר. כתוב את המקום שבו אתה מבצע בפועל, ולא את המקום שבו נאמר לך לכתוב את השטר. הסיבה היא, איפה שאתה כותב. והסיבה היא, אז הראש אומר מכווה כשיקרא, על אותו בסיס. כמו שקודם דיברנו על עניין של מכווה כשיקרא, אז גם פה, אם אתה הולך ועושה דבר במקום שלא בו נכתב בפועל, אפילו ששם נמסרו לך הדברים, זה מכווה כשיקרא. אז הוא אומר שלא יהיה מכווה כשיקרא. לא, כי אנחנו כותבים בתוך השטר. אנחנו זה וזה, ישבנו במקום זה וזה, ובא בפנינו זה וזה. זה הנוסח של הטופס, ככה כתבים. אז זה בא בפנינו, אפילו שהוא בא בפניך בהילי, אתה תכתוב את המקום שבו זה נכתב בפועל, ולא את המקום שבו ביקשו ממך לבצע את הדבר. המורדכה במקום אומר יותר מזה, ואולי יותר קל להבין. המורדכה בא ואומר שהסיבה לדבר, כי בדרך כלל כשאנחנו מביאים חתימת עדים, אז הם יסתום עדים מקומיים במקום שבו נכתב, קוראים לשניים במקום, מבקשים מהם לחתום על השטר. מחר אנחנו רוצה לקיים את השטר, נצטרך לברר מי זה העדים שחתמו על השטר. אם אתה כותב לי הימי וזה היה בשילי, כמובן שזה אפילו במרחקים יותר גדולים, אתה תכתוב חיפה ובפועל זה קרה בתל אביב. ילכו לחפש את האנשים שם, שם אף אחד לא מכיר את כתב ידם. אז שוב, כדי למנוע את התקלה הזאת, תכתוב את המקום שבו כותבים בפועל, כי שם מסתום איזה האנשים שמכירים את חתימת ידי העדים. לא, לא, הכוונה היא כתיבת השטר. לא בהכרח. כן, כן, זה בדרך כלל נורמל. איפה שכותבים, שם חותמים. עוד אומרת הגמרא, אמר רבא, היימן דנקית שטר הברמי הזובי. ואמר, שב יניהלו יתרי בני חמישים חמישים, לא משמין עליו. איך לנו פה בן אדם שכותב שטר הלוואה? ההלוואה הייתה 100 שקל. הוא בא ומבקש מאיתנו, תחליפו לי את זה, תפרטו לי את השטר. במקום שזה יהיה 1 על 100, תעשו לי 2 על 50. הדין שאנחנו לא שומעים לו. מה היא טעמה? עבדו רבנן מילתא דניחא ללמלווה וניחא ללאלוי, וזה תקנה, כמו שהרמב"ן אומר במקום. אם זה על דעת שניהם, מה אכפת לי? בשמחה רבה. אם שניהם רוצים, אין שום בעיה. אבל פה מדובר או שהמלווה לא מעוניין, או שהלויווה לא מעוניין. ואנחנו עם המלווה או הלויווה לא מעוניינים, לא עושים את זה. ולמה? כי יש פה סיבה מוצדקת למלווה ויש סיבה מוצדקת ללויווה. ניחא ללמלווה כדי שיקוף לפורעו. למלווה יש אינטרס שהשטר יהיה של 100 ולא של 50. כי אם זה שטר של 100, אז כפי שדיברנו, הלויווה לחוץ לפרוע את השטר, כי אם הוא ישלם חלט, אז הוא לא רוצה שישאר עם שובר, עכברים, או כדי שלא יגידו שמצבו קשה, אז הוא מעוניין מאוד לסגור את הנושא, וכיוון שיש לו אינטרס, למה שאני אסכים לעשות שטר של 50? שטר של 50, הוא יפרע 50, 50 השני לא בוער לו, אני רוצה שיהיה שטר של 100. וניחא, ללויווה כהיכא דניפגום שטרי. לעלוי זה גם יש אינטרס. כי יש גמרא בכתובות בפיזיין, הגמרא מדברת על שתם, פוגמת כתובתה. אם אישה יש לה כתובה, מנה, 200, והבעל שילם לה חלק מכתובתה, כשהיא באה לתבוע את יתרת הכתובה, אז היא יכולה, יכולים לדרוש מן השבועה, יש שבועה של פוגם כתובה. אדם שיש לו שטר, והשטר כרגע הוא לא במלואו, בעיקרון אדם שבא בפנינו ומביא בפנינו שטר, אז גמרנו עם השטר, במיוחד אחרי שקיימנו אותו, אי אפשר לבקש ממנו שבוע על השטר. אבל אם יש לנו מצב שממילא חלק מהשטר הזה לא אמת, זאת אומרת, השטר הוא על 100, זה כבר פרענו 30. אבל זה לא המודה במקצת הקלאסי, כי יש הרי שטר. אלא בעצם אנחנו באים ואומרים דבר כזה, מכיוון שהוא מסכים ש50 הוא פרה לצורך העניין. והלוי וטוען, פרתי 70, לא 50. מכיוון שזה כבר שטר פגום, זה כבר שטר שהתחיל לו פריאה, יכול לדרוש הלוי ומהמל ושהיא שווה. אז יש אינטרס ללוי ושזה יהיה שטר אחד פגום, וממילא הוא יוכל לחייב את המל ובשבועה, ולא להשאיר את זה במצב של 50-50, שאז זה נשטר שטר שלם, ושבועה הוא לא יכול לחייב אותו. דוגמה. המל זה אבל מודה ש50 הוא קיבל. עבד לי השובר.
עבד השובר? אז תביא 100.
לא, אז אם עבד לך...
המל ומודה.
אז אני אומר, עבד לך אני תמך, אז
תגיד לך
שאני לא מבקש לך את הכל.
אני אומר תודה, אבל זה הדין של פוגם כתובה. יש דין שאפשר לך, זה שבועת רבנן. רבנן באו ואמרו שאחרי שזה פגום, יש לזה כאילו ראותה, ולכן, כיוון שזה כבר לא בתוקף של 100. אין לו את הכוח האמיתי של השטר, אז לכן אני יכול לחייב שבועה. ואמר רבה, על אותו משקל לכיוון השני, היימן דנקי תרי שטר בני 50-50, אדם שמחזיק שני שטרות, כל שטר בן 50, ואמר שווינו ניהלוי חד בר 100, גם זה לא משווין עלי. להפוך שני שטרות לשטר אחד, גם את זה אני לא עושה לו. ושוב, עבדו רבנן מילתא דניחא ללמלווה וניחא ללאווה. ניחא ללמל ולמה הוא לא רוצה לעשות מזה שטר אחד, כי איך זה לא נפגום שטרי. הרי אתה פרעת לי 50, אז אני קרא שטר, וככה תצטרך חייב אותי שבועה. לא מעוניין בשטר אחד. וניחא ללאווה כדי שלא יקוף לפורו, וזה גם טוב ללאווה. כי הלאווה אומר, ככה אם יש לי שטר של 100, אני בלחץ, אני צריך לפרוע. ככה שזה 50-50, אני פורע אחד, ואין לי לחץ. עוד אומרת הגמרא, קיצוני, אמר רב אשי, היימן דנקי שטר הבר מאה זוזה ואמר שווינו ניהלוי חד בר 50 לא משווין עלי. קודם רצינו לקחת שטר של 100 ולעשות ולא שתי 50 או לקחת משתי 50 ולעשות 100. בא רב אשי ואומר, בא בפנינו המל ואיש צדיק ירא שמיים ואומר לו, תשים דמים בביתך ולא תעשה עוולה וכל מיני משפטים גבוהים, והוא בא ואומר לנו, רבותיי, יש לי פה שטר של 100 אבל הוא כבר פרה לי 50, אני לא יכול להחזיק כזה דבר בבית, אני מפחד, לפני עיוור לא תיתן מכשול, מחר אני אהיה לי מצב קשה, אני אבוא ויתבמה. אני מבקש ממכם, תחליפו לי את השטר ל-50. יהודי מיוחד. גם את זה אנחנו לא נותנים. אומרת אז גמרא, מדוע? מה הייתה, מה? אמרינן, היי מפרה פרי. ואמר לי, הב לי שטרוי. ואמר לי, אירחס לי. וכתב לי, תברה, דהיינו. המל והזה, כשבא הלוי ולבקש לפרוע את החוב, אמר לו, אמר זה צר לי, אבל נאבד לי השטר. אבל לא נורא, נכתוב לך שובר שפרעת לי את החוב. וכך הוא עשה, הוא כתב לו שובר. אבל השובר הוא על 100. הוא מפיק להי, ואמר לה, היי אחרינה, הוא ודאי, שהיה את החוב של 100, ואתה אדם ישר ושילמת, אין ספק, פשוט שכחת, היה עוד חוב של 50. ואת זה אני תובע. לכן גם את זה אנחנו לא מאפשרים לו, ולכן בא תופעות ואומר, בדיבור מתחיל, אביד לי תרי, אומר תוספות, תאימה, מה אלו כאמר דה פרוע הוא, כדה אמר רב אשי בסמוך, הרי גם קודם יכלנו להשתמש בספרה של רב אשי. אומר תוספות, ואומר איתה, חמי ראה אפילו ידין אנשי לא פרוע. זאת אומרת, גם אם אני יודע בידיעה ברורה, שזה לא פרוע, שאין את החשש של רב אשי, בשניים לעשות אחד, אחד לעשות שניים, זה אני לא יכול לעשות מהסיבות שבוע. דיברנו, חותכים את השטר, קוראים, זה לא פתרון. אומרת המשנה, יש פה בראשונים, עריף ועוד, איך המשנה הזאת הגיעה פה למסכת בבא בתרא. מה הקשר שלה לסוגיה הקודמת? המושג של עביד להניח נפשי. לענייננו, יש משנה, במשנה מבואר, שני אחים, אחד עני ואחד עשיר, והניח להם אביהם כירושה מרחץ ובית הבד במקום שבו קודשים את הזיתים. השען לשכר, השכר לאמצע. פשטות הביור, כפי שגם מבואר פה ברמב"ן ועוד ראשונים, הנידון הוא מה הייעוד שהאבא ייעד את הנכסים. אם האבא היה רגיל להזכיר את הנכסים האלה, אז ממשיכים להזכיר את הנכסים גם בירושה, ואז ממילא כל אחד מקבל את חלקו לאמצע. השען לעצמו, אבל אם האבא היה גביר ואבא יחזיק בבית בית מרחד שיהיה לו, בית הבת שיהיה לו, הרי העשיר אומר לה, אני אקח לך עבדים וירחצו במרחץ, קח לך זיתים ובוא ועשה בבית הבד. אתה לא יכול לחייב אותי להזכיר את זה, אלא כל אחד יעשה שימוש. נו, אז אם אתה יכול תשתמש, ואם אתה לא יכול, מה אני יכול לעזור לך? אז אנחנו ממשיכים לעשות כמו שהיה מוחזק בזמן האבא. למעשה זה חלק מהראשונים, כי בדף י' ג' עמוד ב' בסוגיה של גודו אגוד, שם היה לנו את הנידון שהרי לקחת עכשיו את בית המרחץ הזה ולחתוך אותו אי אפשר. לקחת את הבית הבד ולחתוך אותו אי אפשר, אתה מבטל ממנו את השימוש שלו. אז שם היה סוגיה, האם אפשר לומר גוד או אגוד, או שאתה קונה או שאני קונה ממך, תבחר מה אתה מעדיף. ורצינו להוכיח מפה, הנה אתה רואה שלא אומרים גוד או אגוד. כאן מה אנחנו אומרים? הוא לא יכול לחייב אותו למכור, הוא לא טוען לו גוד או אגוד. אז לכאורה אנחנו רואים שלא שייך גוד או אגוד. יפה, וזו התשובה של הגמרא. אומרת הגמרא, גוד איקה, אגוד ליקה וכו'. זה לא מתאים לדוגמה שלנו, כי פה זה חד סטרי, אני לא יכול לעשות, זה הכל נידון דרך העשיר. ושם התוספות אומר, אם השען לשכר, לאו דווקא השען לשכר. דועדין אפילו השען לעצמו, אלא שמוצא להזכיר, דהיינו לפי הבנת התוספות, זה לא משנה מה אבא עשה. אם אני עכשיו אמצא מישהו שיזכור את זה, אז אני יכול העני לקוף את העשיר להזכיר את זה. עד כמה שאנחנו לא מוצאים מישהו שיזכור, אומר לו עשיר, אני עושה בזה פעילות, עשה את הפעילות, כל אחד יעשה, אני אהיה יום ראשון, שלישי, חמישי, אתה שני, רביעי, שישי, וכולי. עוד פעם, לא מצאו מישהו להזכיר, לא מזכירים את זה לפי ימים, לא זה היה נידון. ממשיכה משנה. שניים שהיו בעיר אחת, שם אחד יוסף בן שמעון ושם אחר יוסף בן שמעון. זה מעניין שהפרי צדיק מדבר על זה, רבי צדוק הכהן. למה זה יוסף בן שמעון? למה לא ראובן בן יעקב? למה לא שמעון בן ראובן וכולי? מה? יוסף בן שמעון. אין יכולים להוציא שטר חוב זה על זה. ארבע דפים.
מה הוא עונה?
שניים שהיו בעיר אחת.
מישהו שישאל עוד פעם.
שם אחד יוסף בן שמעון ושם אחר יוסף בן שמעון. אין יכולים להוציא שטר חוב זה על זה. למה הם לא יכולים להוציא שטר חוב זה על זה? כי המל והלוי וזה אותו אדם. אז מאיפה אתה יכול להוציא שטר חוב? על אף שלכאורה נבוא ונאמר מה פירוש הוא מחזיק ביד. אם הוא מחזיק ביד, הוא מחזיק ביד את השטר. אז אם הוא מחזיק ביד, אז הוא מסתום מהמל זה. והשני הוא הלוי זה. אבל אנחנו כבר למדנו שכותבים שטר ללויבה אף על פי שאין מלווה אימו. אז הולך אותו יוסף בן שמעון בתור לויבה וכותב שטר ומחתים על זה שני עדים, והוא לווה מיוסף בן שמעון והולך וגובה אחרי זה בתור המלווה. לכן אנחנו אומרים, אומרת המשנה, אין יכולים להוציא שטר חוב זה על זה, ולא אחר יכול להוציא עליהם שטר חוב. בא אברהם בן מנשה ורוצה לבוא ולהוציא שטר חוב מיוסף בן שמעון, אומר לו, כן, זה יוסף בן שמעון, אבל זה מהרחוב הבא, זה לא אני. אז אין לו הוכחה, וכיוון שאין לו הוכחה, הוא לא יכול לתבוע אותו. כתוב פה אבל לכאורה במשנה, שהם להוציא שטר חוב על אחרים יכולים. אם אני יוסף בן שמעון בא לתבוע ממשה חוב, הוא לא יכול להגיד לי, משה, זה לא אתה, זה היוסף בן שמעון האחר, ואני לא רוצה לשלם לך. זה לא, אלא רק אחרים עליהם לא יכולים. נמצא לאחד בין שטרותיו, שטרו של יוסף בן שמעון פרוע. אם אחד המלווים, הוא נתן הלוואה, כרגע בגמרא עוד נראה, אבל נתן הלוואה ליוסף בן שמעון א' וליוסף בן שמעון ב', יום אחד הוא מגלה שאחד מהם פרה את החוב, אבל הוא ממש לא זוכר מי זה היה. אתה לא זוכר מי זה היה, אז זה נכון לא' ונכון לב', ולכן אנחנו באים ואומרים אין שטרות שניהם פרועים. אז אם, שוב, אנחנו רואים כל המשנה עוסקת במקרה שהלוי ולא מודה. אם הלוי ומודה, אז אין לנו בעיה, אבל עד כמה שאלוי ומתכחש, נו, יש לו טענה טובה. אתה הרי מצאת שובר, הרי כתוב אצלך שמישהו פרה, זה אני זה שפרעתי. אומרת המשנה, נו, אז כיצד יעשו? אז אם יוסף בן שמעון מאוד רוצה לעזור ליוסף בן שמעון אחר, או סתם בן אדם רוצה לעזור ליוסף בן שמעון, אבל אם הוא ייתן לו הלוואה, מחר הוא יבוא לתבוע את החוב, אף אחד לא ייתן לו את זה. אז כיצד יעשו? אומרת המשנה, ישלשו. אז יכתבו יוסף בן שמעון בן ראובן, והשני זה יוסף בן שמעון בן ינקב, כך שאין לנו בעיה. צריך להבין, הרי זה לא מקרים, אולי פעם שהיו קוראים כזה משנה, גם לא, אבל אולי זה היה נשמע משהו רחוק, שני יוסף בן שמעון ביר אחד. זה מעשים שבכל כיתה, בכל מקום, כיום במיוחד, מספרים, לא צריך משה כהן. למה אצל החסידים? אצל החסידים ואצל הליטאים ואצל המרכבניקס וכל מקום שהם.
יהודה.
וכולי, בדיוק. אמרו שככה הגיע אחד לביקור שם באיזה חיידר, משרד החינוך. נכנס לכיתה, מאוד נהנה, אמר לה רבה, שהוא באמת מאוד נהנה מהשיעור. רק יש לו להעיר לו איזה משהו. למה אתה קורא לילדים בשם המשפחה? שם פרטי זה דבר יותר קרוב, זה עושה הרגשה טובה. צריך לפנות בשם הפרטי אל הילד. אז אמר לו, בוא אני אסביר לך למה. יעקב ישראל, קמו איזה 17 ילדים מתוך 22 בכיתה. ולמה? זה יצא בשנה שהסטייפלר נפטר, וזה יש לו נחמן, וזה יש לו חנה, וזה יש לו וכולי, וזה יש לו צביודה, כך שבכל עדה, לכל מקום יש, ובמיוחד, מישהו אמר, בוא תכתוב שם, שם משפחה. אני לא חושב שישתמשו בשמות משפחה, אבל גם אם כן, כך היום, השם שלי זה גם השם של הבן דוד שלי וכולי, כל אחד... יש שם לכל שבט, יש את הסבא הגדול שקרויים על שמו, כמה וכמה שמות. אז גם זה לא פתרון. אז יש לנו באמת יוסף בן שמעון, דברים מצויים. מה עושים בכזה מקרה? שיכתבו שליש, ואם היו משולשים.
ירבו.
ואם היו משולשים, יכתבו סימן, אז תכתוב הגבוה, הנמוך, השמנמן, הרבה. דברים כאלה שכמובן סימנים שהם לא חולפים. לא משהו שבר דיאטה, מה? דברים כאלה שהם לא בר שינוי. אומרת המשנה בדיוק, אומרת המשנה, ואם היו מסומנים, ואם באמת גם המראה הוא משותף וכולי, זה לא סימן, אז יכתבו כהן, יכתבו זה כהן וזה לוי וכולי. מישהו אמר פה תפארת בנימין, יש פה אחד כהן ויש פה אחד לוי ואחד ישראל, זה אמרו פה איזה שם היום. בכל אופן, זה מה שיעשו, ואם לא, הגמרא תדבר והגמרא תגיד ירבו. היום כמובן שאפשר לכתוב תעודת זהות, יש כל מיני אמצעי זיהוי. אנחנו מדברים באופן שלא היה לנו את הפרטים האלה. אז תעשה מה שאתה יכול כדי לבוא ולזהות. מספר את הגמרא, הוא שטר הדנפיק לבית דין הדרבונה, בא שטר לבית דין של רבונה, דאבי כתיב בי אני פלוני בר פלוני לויתים ינה ממך, נקודה. מופיע שטר בפנינו של נוסח השטר, אני פלוני בן פלוני, לויתי מנה ממך. מי זה ממך? ממך. ממך זה מהמל זה. פלוני בר פלוני זה לא משלם. כן, כן, ודאי. היה כתוב שם. המסר הוא שוב, אם הלוי ובא ואומר, כן, לויתי ממנו, אין בעיה. הם באו לבית דין של רבונה, אומר הלוי, ואני לקחתי הלוואה, אני לא מתכחש לשטר, אבל זה לא ממנו. הוא מצא את השטר הזה כנראה. מה הדין? אמר רבונה, ממך? אפילו מריש גלותה, אפילו משבור מלכה. לפי הרשב"ם במקום, אומר הרשב"ם, ממך משמע אפילו מריש גלותה, כלומר שם הריש גלותה או אדם אחר ילווהו ונפל ממנו מצאתו. אומר רבונה, אני חושש לנפילה. אני חושש לנפילה. ולכן הוא באמת לא יצטרך לשלם את החוב. כי אם הוא בא ואומר שכשכתוב ממך זה לא אתה, זה מישהו אחר, אז אותך אני לא מכיר, אני לא צריך לתת לך שום דבר, חוששים לנפילה. טוב, הרשב"ם גם ממשיך. ואין לפרש שם הרבונה לומר שיגבה, אל תחשוב שבא רבונה לומר שיגבה שטרו זה המוחזק. כי מה, ריש גלותה? הרי ריש גלותה לא נותן הלוואות. הוא גם מוכיח את הדברים. הפשט הוא שרבונה בא ומכריע, אני חושש לנפילה, גם תופות אומר, התופות אומר זה לשון שאלה. זה לשון שאלה, אני מסופק, אולי נפל מהם, אולי הוא מצא. שורה התחתונה, ודאי. השטר אין בעיה, באים העדים ומקיימים גם את השטר, אין שום בעיה. למה לא? מה אני צריך לכתוב?
זה כמו שטר המוקד, לא?
כן. כן, אני לא חייב לכתוב לך למי, מי נותן הלוואה, מה זה מעניין? יהיה לך רק בעיה אחרי זה. אמר לרב חיסדא לרבה, פוק עיין בה, לך תעבוד על הדברים. דלאור תבא אליך רבונה מנח, כי למחרת, בערב, אז רב אולי ישאל אותך, מה דעתך? תחווה דעתך. אז תעיין לפני זה בשאלה, נפק דק ואשכח. וכך הוא עשה, עזב את כל עיסוקיו, כפי שדיברנו בפרקי אבות שם, פוק. עזב את הכל והתעניין רק בזה, ובאמת הוא מצא ברייתא. בברייתא נאמר דתניא. גט שיש עליו עדים ואין בו זמן, אבא שאול אומר וכו'. דהיינו, יש לנו משנה בגיטים, דף פי וב. המשנה אומרת שלושה גיטים פסולים ואם ניסה טבלת כשר. יש לנו גט, שבדאורייתא הוא גט, בדרבנן הוא גט פסול. שלושה גיטים פסולים. אבל אם ניסית, בדרבנן זה פסול, אבל אם ניסית, אבלד הוא לא ממזר, אלא אבלד הוא כשר. המשנה אומרת, כתב בכתב ידו ואין עליו עדים, יש עליו עדים ואין בו זמן, יש בו זמן ואין בו ילד אחד. זה המשנה. על זה נאמר בברייתא בגמרא, על המקרה האמצעי של המשנה. אומרת הברייתא, דתניא, גט שיש עליו עדים ואין בו זמן. ואנחנו יודעים שהגמרא בי"ז יש שם המשנה, מפני מה תקנו זמן בגיטים, יש תקנה של זמן, רבי יוחנן ריש לקי, שמה יחפה על בתרותו, משום פיירי, שלא יעשו קלוניה, אבל תקנו זמן, ואחרי שרבנן תקנו זמן, אז מדרבנן, אם אין זמן זה פסול, נכון, אם ניסה טבלת כשר, אבל מדרבנן זה פסול. בעל זה אבא שאול ואומר, אם כתוב בו גרשתי היום כשר, אומר אבא שאול, אם מופיע בשטר הלשון גרשתי היום, אז זה נחשב שיש בו זמן. על מה היום, ההוא יוימה דנפיק בימשמה. החנה ממך, מההוא גברה דנפיק מתותי ידי משמה. אנחנו מדברים עכשיו על השקלה וטריה שבפנינו בגמרא, על אף שבראשונים ההערות הן מתבקשות והן חזקות, ויש לראש את הדרך שלו, הרמב"ן את הדרך שלו, אני לא רוצה את התשובה כמו שאני רוצה להבין היטב את השאלה של הגמרא, כך שממילא זה מונח בתוך התשובה. בא אבא שאול ונותן לנו אחראי, בא אבא שאול ואומר דבר כזה, תראה, אם כתוב בשטר מהיום, אז כמו שהרשב"ם אומר, מה זה היום? היום הדנפיק בבית דין להתגרש האישה משמע, וחשבין עלי כזמן גמור. שכתוב מהיום, זה כאילו כתוב בית בחשבן, אני יכול לכתוב בית בחשבן, אני יכול לכתוב השבוע השני לחודש איקס, אני יכול לכתוב שנה שלישית למלך, לבטא את הזמן אני יכול בכל צורה. יש עוד צורה של ביטוי הזמן מהיום. מה זה היום עכשיו, הזמן שזה הגיע בבית הדין, יום המסירה. אז כתוב לי זמן.
אבל אתה לא יודע שכתוב זמן, אני לא מתכנים,
למה לא? אני שואל את העדים, אני יודע מתי זה היום שזה היה בבית הדין, זה ידוע לנו. כן, היום שזה היה בבית הדין. אני צריך להבין, למעשה הרי כל הזמן בגיטין, אבל זה לא לנו עכשיו. כל הזמן בגיטין הוא זמן מושאל במדינה אחרת. השולח גט במדינת הים, זה גם שטר שיש עליו זמן, אבל ברור שהזמן הוא לא זמן הגירושין. הוא הזמן של הכתיבה. אז יש שם כבר נידון בגמרא, הגמרא אומרת שלגבי פירות זה לא בעיה, כי מי שנתן עיניו לגרשה הוא כבר מפסיד את אכילת הפירות. אז עניין אכילת הפירות, הזמן הוא אקטואלי. שמה יחפה על בת אחותו, זה לא יעזור לנו. ואז יצטרך לחפש את הידי מסירה. כי הרי ברור שזה לא הזמן של השטר. בסדר, אז זה אנחנו מתמודדים שם. אנחנו צריכים את הסוגיה שלנו. בא לאור זה רבה, ומוציא מכאן מסקנה. אז שכתוב היום זה היום, אה? אז שכתוב ממך, מי זה ממך? זה שמחזיק בשטר. למין האמת, אם לא הייתי רואה את זה אחרי זה בראש, ברמב"ן, לא הבנתי את הגמרא כי הוא זה. לא הבנתי. הגמרא מתחילה למעלה, ככה מביא הרשב"ם, אמר אבונה, מה הסיפור שלנו? אומר אבונה, אני לא מתווכח שמי שמחזיק בשטר הוא מחזיק בשטר. אני אומר שאני חושש לנפילה. יכול להיות שזה נפל ומצב, הוא היום הממך. ואז אי אפשר לתבוע, אתה לא בעל חוב שלי, אני לא מכיר אותך. מה הגמרא עונה? שכתוב מהיום זה מהיום, אז ממך זה ממך. תודה רבה. אבל אני חושש לנפילה, בגד זה לא שייך הטעם הזה. ובאמת כשמסתכלים בגמרא, הם יש להם שקלה ותרה, אבל הגמרא עצמה אומרת, אמר לאביי, מה אביי שואל את רבא? ודילמה אבא שאול כרבי לזר סביר על הידה, אמר ידי מסירה קרתי, אבל אך הליכוש לנפילה. אנחנו יכולים לחלק את הדברים של אביי, גם אם אנחנו לא נכנסים לתברי הרי לדקדוק הראשונים. בא אביי ואומר לו, בוא תתבונן בדברים. מה ששם כתוב לנו בכלל מהיום, זה בכלל לא מחייב את ההבנה שלך. אתה טוען שמהיום זה כאילו כתוב זמן. כי יש לך בעיה, אתה רואה את אבא שאול, אבא שאול אומר שהאישה הזאת היא מגורשת לך תחילה, כי מהיום זה לפי הבנתך נחשב זמן, טעות. לא זה מה שאבא שאול אומר. אבא שאול בא ואומר דבר אחד. באותו רגע שאני סבור עדי מסירה קרתי ולא עדי חתימה, אז אם אני מביא נייר בלי עדים, זה קשר? איך זה קשר? כי יש עדי מסירה שהם ראו את המסירה והם עושים את השטר לשטר. העדי מסירה גם ראו את המסירה ויודעים את יום המסירה. אז הם עומדים במקום הזמן, את הזמן אנחנו שואלים את העדי מסירה. אם ככה, אז בשביל מה באמת כתוב מהיום? הרי זה אבא שאול אומר, אבא שאול בא ואומר, אם כתוב בו גרשתי היום כשר, אז היום הזה מיותר כבר. אם אני אומר שבעצם העדי מסירה עושים את הכל, בא רשב"ם ואומר, אז למה כתוב מהיום? כדי שיהיה ידיים מוכיחות. כי זה שיש אצל אישה גט, זה עוד לא אומר שהיא גרושה. יכול להיות שהוא נתן לה את הגט על מנת שתתגרשי בעוד שנה, בעוד שנתיים. מי אמר לך שהוא רוצה שזה מהיום? אז אני צריך ידיים מוכיחות שהכוונה היום ולא מחר. או כמו שתוסות אומר, לא כמו הרשב"ם, עדי מסירה קרתי, ועד כתוב בהיום, לא משום זה צריך זמן, אלא שאם מתנה על פה שום תנאי, הוא בא ואומר, על מנת שתתני 200 זוזים, אם עמות מחולי זה, יש כמה וכמה אפשרויות. אבל הייתי אומר שאולי התנאי הזה שנעשה בעל פה, והשטר הוא לא שטר הגט, הוא לא גט, אז גם שהיה עדי מסירה, אבל מה עם התנאי? אז כתוב מהיום, זה אומר שאין תנאים. אבל זה בכלל לא הוכחה לשיטתנו, אומר לו הבעיה, עדיין אני יכול לחשוש לנפילה. אבל אך, הלכו של נפילה. אמר לה, עונה לו רב התשובה להבעיה, לנפילה לא חיישינן. אין כבי חשש. אני לא חושש שזה נפל ומישהו אחר מצא. אי, מאיפה אני לוקח כזה דין? ומינה תימרה דה לא חיישינן לנפילה. מאיפה לוקחים כזה ידיעה שאני לא חושש לנפילה? עד אתנן, יש לנו משנה. המשנה שלנו. שניים שהיו בעיר אחת, שם אחד יוסף בן שמעון ושם אחר יוסף בן שמעון, אינן יכולים להוציא שטר חוב זה על זה, דובר. ולא אחר יכול להוציא עליהם שטר חוב כי כל אחד ישלח אותו אל השני, אבל מדויק במשנה, הם על אחרים יכולים, והמי, ליחוש לנפילה, איך אני יוסף בן שמעון יכול לתבוע את משה בן מנחם? הרי יוסף בן שמעון, אולי הכוונה זה השני, פשוט זה נפל, מסקנה, אלא להשמע מינה לנפילה, לא חיישינן, אומר רבא, זוהי שיטתי. אומר רבא, אם ככה... אומר רבא בא ואומר, אני בכלל לא חושש לנפילה, אין דבר כזה. ולכן אומר רבא, כשיהיה לי שטר שכתוב ממך, אז הוא גובה. למה הוא גובה? כי לא חוששים לנפילה. אז אם כתוב ממך, אז אני אמל זה, ואני מחזיק בשטר. שואלת הגמרא, נו, והבעיה? הרי הבעיה מצד אחד אומר שבממך אי אפשר לבוא לגבות, כמו רבונה, אי אפשר לבוא לגבות, אני חושש לנפילה. יש משנה מפורשת אצלנו, לא חוששים לנפילה. עונה הגמרא, והבאי לנפילה דחד לא חיישינן, לנפילה דרבים חיישינן. אין דמיון? יוסף בן שמעון שנפל מנו שטר, ובדיוק יוסף בן שמעון מצא את זה ועירים וגבה, זה אני לא חושש. ולכן אצלנו במשנה הם יכולים להוציא שטר חוב על אחרים. אבל ממך זה פתוח, כל מי שמרים הוא ממך. כזה נפילה, אני חושש. אין חשש כזה. אז זה לא מתחיל, כי יש מושג של איתרה בנפילה, לא שמענו שזה נפל. אנחנו רוצים לחשוש.
אם אני חושש לנפילה.
לא חושש. לא חושש. לא חוששים לכזה דבר. כי למה הוא הביא לך ולא לא יוסף בן שמעון השני? והיא שמעת? לא שמענו, אנחנו לא חוששים. אם הייתי שומע שנפל, הכל מתחיל אחרת. אז יש איתרה בנפילתו.
אבל הבעיה כן חושש לנפילה.
מתי?
של רבים.
מתי? בנפילה של רבים.
בנפילה
של יחיד הוא לא חושש. זה בדיוק, אתה לבד אומר.
לא, זה לא נפילה של יחיד.
כי בכל נפילה של רבים לא צריך לעשות מזה תירה. מי שמרים מגביה, ממך. ברגע שצריך לעשות השבת עבדה ויש קול, אז הייתי שומע, וכל זמן שלא שמעתי שהיה כזה דבר, אז כזה חשש, אנחנו לא חוששים. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואלה עד איתני, אבל יש ברייתא נוספת. יש ברייתא נוספת. כשם שאין מוציאים שטר חוב זה הזה, כך אין מוציאים לאחרים. הברייתא הזאת היא חולקת על המשנה. בברית המבואר שבאמת יוסף בן שמעון לא יכול לדבוע יוסף בן שמעון אדם אחר, כי על פניו שאלת הגמרא מיד במאי קמיס לגידי היינו, אלמלא הגמרא שלנו, אז היה לי פשוט מאוד מה המחלוקת. המשנה שלנו לא חוששת לנפילה, הברית חוששת לנפילה, אבל זה הגענו למסקנה שרבא אומר מפורש לא חוששים לנפילה, וגם הבעיה לנפילה די יחיד לא חושש. אז לתלות את המחלוקת בנפילה אי אפשר. אז מה המחלוקת? למה לפי הברייתא באמת יוסף בן שמעון לא יכול להוציא שטר חוב על אדם אחר? עונה הגמרא, תירוץ ראשון, באותיות נקנות במסירה כמפלגי, כפי שדובר קס"ט, עין ו, עין ז. אמרנו שיש לנו מושג שנקרא אותיות, שטר חוב, נקנה במסירה. האם על ידי מסירת הנייר אני יכול להקנות לו את השיעבוד או לא יכול להקנות לו את השיעבוד. התנה שלנו, תנה דידן סבר אותיות נקנות במסירה, ותנה ברס סבר אין אותיות נקנות במסירה. זאת אומרת, בעצם העובדה שיוסף בן שמעון מחזיק בשטר, אז זה אומר לי שהשטר הזה הגיע אליו. מה נידון? הרי לנפילה אני לא חושש, אז מה אני כן יכול לחשוש? אולי יוסף בן שמעון א' העביר את זה כפיקדון ליוסף בן שמעון ב', נתן את זה מתנה ליוסף בן שמעון, אבל לא היה שטר מחר. אם אני אומר אותיות נקנות במסירה, אז עצם המסירה מקנה את זה ליוסף בן שמעון, אז הוא הבעלים. אז ודאי שיכול לבוא ולתבוע, זה המשנה שלנו, יכולים להוציא, יכול להוציא שטר חוב על אחרים. ודאי, אבל נידון הוא רק ביוסף בן שמעון. כל שם ודאי שהוא הבעלים, מה זה, אבל הוא מחזיק שטר. פה אנחנו חוששים, אולי זה יוסף בן שמעון השני, ועל זה אנחנו בעברי, שהוא יכול לבוא ולהוציא, כי אותיות נקנות במסירה. אבל אם אני אומר, אין אותיות נקנות במסירה, אז נכון שהיום יוסף בן שמעון מחזיק את הנייר, אבל אני, הלוי וטוען, שאתה לא היוסף בן שמעון המקורי, אני לקחתי את הלוואה מיוסף בן שמעון השני. אתה, יוסף בן שמעון, נמצא אצלך כפיקדון, הוא מסר לך את השטר, זה לא קנייני. אין השיעבוד אליך, אני לא מכיר אותך. וכשיבוא יוסף בן שמעון השני, אז הוא יאמר לו, יש לך שטר? אין לך שטר, אז אני לא רוצה לתת לך. מה הפתרון שלהם? אם הם יעשו כתב הרשאה. אם יוסף בן שמעון יכתוב ליוסף בן שמעון שהוא מורשה שלא לקחת את החוב, אין אחלה, מצליח לשלם. וזה אומר הרשב"ם בתוך המילים. ומתוך כך ידחה הלוי ולזה ויאמר פיקדון הוא אצלך, ולזה השני יאמר אין השטר בידך, ומי הוא אם כתבו הרשאה זה לזה, על כוחך ישלם לו, ודאי, אז אין לנו מה לעשות. ואי בהתאם אומרת הגמרא, גם אם אני אסבור כפי שאנחנו נוקטים פשטות להלכה בעין זין, שאותיות נקנות במסירה, ואי בהתאם, דכולה על מה אותיות נקנות במסירה, על אף ששם בתוספות יש שלוש שיטות, אבל אם אנחנו סוגרים שאותיות נקנות במסירה, עדיין יש לנו פה את המחלוקת של אביה ורבה, והכה בצריך להביא ראיה כמפלגי. אדם שמחזיק שטר, האם הוא צריך להוכיח שההחזקה שלו בשטר היא החזקה קניינית, ואז הלוי ולא יכול לטעון פיקדון הוא בידך, כי זה לא מעניין, יש לי שטר, או ברגע שהלוי ואומר אני לא מכיר אותך, ואצלך זה נמצא כפיקדון, מוטל על המחזיק בשטר להוכיח את הבעלות שלו, את הקניינית שלו בדבר. אומרת המתן עדידן סבר אין צריך להביא ראיה, אז יוסף בן שמעון שמוציא שטר לא צריך להביא ראיה, הוא יכול לגבות. ותנא ברא סבר, התנא בברייתא סובר, צריך להביא ראיה, ומכיוון שצריך להביא ראיה, אז מחובתו לבוא ולהוכיח, וכל זמן שהוא לא מוכיח לנו, הוא לא יכול לבוא ולגבות. לכן, כשם שהם מוצאים שטר חוב זה על זה, כך הם מוצאים שטר חוב על אחרים. אומרת הגמרא, דאית מר, וכך באמת למדנו, אותיות נקנות במסירה, הבאי אמר צריך להביא ראיה שזה נמכר לו, שהוא ביילים על הדבר, ולא או שהוא יביא עדים שהוא זה שהפעם בפועל את הלוואה.
יש לו שטר,
כמו
עשה שטר,
יש עדים שנמכר להביא שטר?
במקום שאלוי ובא וטוען שיש לנו פה עוד יוסף בן שמעון, כפי? כן, כן. בזה שאתה מעביר שטר זה לא נקנה לו. הרי אני, מי אמר שזה בא אליך במסירה? אולי זה היה פיקדון. אותיות נקנות במסירה, תביא לי
מסירה.
אבל תביא ראיה שהייתה מסירה. בא אלוהי ואומר, זה לא נמצא אצלך כמסור, זה נמצא אצלך כפיקדון, אני לא מכיר אותך. אנחנו רוצים ראיה. אם אני יודע שהוא מסר לו הכל טוב, אבל מי אמר שהוא מסר? אולי זה פיקדון. מחלוקת הבאי ורבה אם צריך להוכיח או לא, וזה בדיוק מה שהוא אומר. אביי אמר צריך להביא ראיה, ורבא אמר אינו צריך להביא ראיה. למה? כמו שאומר הרשב"א, כי ברגע שזה נמצא בידו, אז הוא נמצא בחזקתו, אלא עמידה הוא בחזקת המוחזק בו. ובעזרת השם אחר, מה תסביר את המקור למה אביי אומר כך, ומה המקור של רבא לומר אחרת?